אז דרכנו אנחנו שואלים, מהי פרשת השבוע? שמות. מתחילים חומש חדש, קוראים לו שמות, פרשת השבוע שמות, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. אנחנו לא נתעכב כעת על השעבוד המצרי, שזה מהווה תפנית מהיחס שהיה למצרים כלפי יעקב וביתו בגללו של יוסף, אלא אנחנו רוצים אולי דווקא בגלל ההכרזה שהכנסת מתפזרת והולכים לבחירות לראות דמותו של מנהיג, הלא הוא משה רבנו. ובכן, אותו משה רבנו, בגלל הגזרות הקשות שהמצרים גזרו על אבותינו במצרים, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. זו גזרה ראשונה, מאוחר יותר גם את הבנות. כך דרכם של אויבים צוררים שיש להם תוכניות השמדה של עם. אז בהתחלה הבידו אותם בפרך, אחר כך כל הבן הילוד היאורה תשליחו, מחנות עבודה, התנכלות לילדים. פשוט נרדף באופן כזה שרוצים לחלות את הגרעין הלאומי שלנו שהולך מתפתח במצרים. אבל בואו ראו זה פלא, יוכבד אשר נשואה לעמרם וכבר ילדה לו את מרים ואת אהרון. כנראה שבגלל הגזרות הקשות החליטו להיפרד, לא כי אינם אוהבים זה את זה, אלא כי מאוד מאוד מסוכן ללדת ילדים באותם זמנים. ומרים הבת המפוכחת באה ואומרת, סליחה אבא ואמא, זה עת להיפרד בגלל הגזרות של כל הבן הילוד? אוי ואבוי. עד שהם, כאילו המצרים חס וחלילה, פוגעים בפוטנציאלי הזכרי, אתם גם נקבות לא מביאים בגלל הגזרה שלהם. אתם צריכים להיות דמויות מופת לעם, שגם בנסיבות של שעבוד אתם ממשיכים לחיות כרגיל ומתמודדים, והם שומעים בכל הבת וחוזרים זה לזה כי לא היה סכסוך ביניהם. ואכן באמת נולד להם בן בטרם עת, לא תשעה חודשי ירחי לידה, שבעה חודשי ירחי לידה, יש מציאות כזו. ולמרות שהיה מה שנקרא מוסד הבילוש המצרי אשר עקב אחרי כל בנות ישראל שהיו בהיריון וכו' ואסף מידע, אבל זה לא היה הזמן. ולכן בשעה שילדה אותו, כמובן שהיא הריקה אותו עד שהוא הגיע לתשעה ירחי לידה. זאת אומרת, חודשיים הוא זכה להיות בחיק אמו, כיוון שהבילוש המצרי התהדק כי הגיע חודש התשיעי. אז תקסו עצה מה לעשות? האמא בנתה לו תיבה קטנה, שמה את משה הקטן בתוך התיבה הקטנה והלכה ושמה אותו ביאור לראות מה יקרה, כי היכן אפשר להסתיר אותו. באותה מרים הבת הנבונה, אשר היא מאוד מאוד ערכית ויהודית, זו שדרבנה את ההורים שגם בתנאים של שעבוד וגזרות יש צורך לחיות חיים נורמטיביים. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. כלומר, היא שקיפה מצד כדי לראות מה על גורלו של משה הקטן שנמצא בטבע שם ביאור בין קנה הסוף מוסתר. וראו זה פלא, אנחנו אנשי אמונה וחושבים שלא כל הדברים מתגלגלים באקראי, בטח לא מה שקשור לעם. לפרעה הייתה בת, אינני יודע מה היה שמה המצרי, אבל אנחנו נתנו לה מאוחר יותר את השם בתיה, שם נפלא מאוד, בת של השם. וזאת למה? אותה בתיה נסיכה יצאה עם נערותיה לרחוץ ביאור. לא יודע אם זה חוף מעורב או בלתי מעורב, אבל יצאה לרחוץ שם ביאור. והנה היא רואה טבע, כי היאור זה לא ים, זה נהר גדול. אבל היא רואה, בגדה השנייה היא רואה, ותשלח את אמתה ותיקחיה. חכמי ישראל אמרו שהיא שלחה את השפחה שלה לקחת את הטבע ולהביא אותה אליה. וחכמי ישראל אחרים אמרו, הושיטה את ידה, זה נקרא אמה, אבל היא לא יכולה להגיע. והאמה השתרבבה עד לטבע ומשכה אותה. בואו נצא קצת מהמיסטיקה ונתאר לעצמנו את זה בתנאים רגילים. נתאר לעצמנו שאני לא כל כך יודע לשחות, אבל אני רואה משהו שאני רוצה להגיע אליו. אני מתאמץ. והנה אני מגיע אל קרבת קנה הסוף, וזה תסבוכת וקשה להגיע. למרות הכל, התאמצתי, הושעתי את היד. והיא מושיטה, רואה בטבע תינוק קטן. בטבע הדברים היא עולה אל הגדה, והנה נער עברי בוכה. הוא ילד קטן, סך הכל בן חרצ'יים. אבל התגובה שלו הייתה כאילו היה גדול. והנה נער עברי בוכה. איך היא יודעת שהוא עברי? בגלל ברית מילה. כי המצרים לא נימונים. והיא ראתה שהתינוק הזה נימון, אז ידעה שהוא עברי, שהוא יהודי. והנה נער עברי בוכה. היא יודעת את התינוק, יש צורך להניק אותו. אומרת האגדה שהוא לא הסכים לנהוג. כל אישה מצרית שבאה להניק אותו, הוא לא הסכים. מרים אשר משגיחה, מזנקת, כמובן בריצה, בזריזות, מזנקת אל המקום, ואומרת לה, לבתיה, רואים כאן, לפעמים היוזמה היא ברוכה. היא אומרת לה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד, כי הרי רואה שהוא לא רוצה לנוק מהמצריות. אז הילך וקראתי לך אישה מן העבריות ותניק לך את הילד. באותה בתיה שהיא מבית פרעו האלילי, פרעו האכזר, זה שמבצע תוכנית השמדה נגד עמנו, היא חריגה, היא יוצאת דופן, היא מאוד מאוד ערכית. עובדה, היא רואה ילד ומביאה אותו, והיא רואה שהילד לא רוצה לנהוג, מה עושים כדי שבכל זאת ינהג? והיא אומרת לה, כן, תלכי ותביא לי אישה עברייה מנקת. מטבע הדברים, את מי מרים קורא? לאמא, את יוכבד. ואין כמו החיבור בין התינוק הזה ובין אמו כדי להניק אותו. באותם ימים, לא כמו התקופה המודרנית, בתקופה המודרנית מניקים את הילד חודשיים, שלושה, כמה שחושת לידה? שלושה חודשים. הקצף נחזור הצהרה לעבודה, לא תמיד, אז יש צנצנות וכו'. לא, באותם ימים היו מניקים את התינוק או את התינוקת שנתיים ימים. וכך יהודי תימן עד על אותם ארצה בתימן, כך לפי מה שכתוב בתלמוד ולפי מה שכתוב במקרא, שנתיים ימים. זה נותן לילד הרבה חוסן, הרבה חום. את חובקת בן. נעשה מחקר מדעי בארצות הברית על דור הצנצנות, בגלל שאנשים בארצות הברית מאוד מודרניות, מאוד מתקדמות, יוצאות לעבודה, אז הן לא יכולות להניק הרבה זמן, אז מטבע הדברים, נותנים צנצנות, קוראים לעוזרת וכו' וכו'. עשו מחקר על החסך האימהי, וראו שבאמת זה מתנקם בילד מאוחר יותר בגיל הבגרות, החסך האימהי הזה. כלומר, החיבור האימהי בין האימא ובין הילד, ככל שהוא טבעי וממושך, זה נותן את בריאות הגוף והנפש לילד או לילדה שהם מתבגרים. אז ככה נהגו בזמן המקרא והתלמוד, וכאמור, אתם נעדר את המארצה, כך נהגו וכך נהגה יוכבת שנתיים ימים, אחר כך הביאה אותו כמוסכם אל בתיה. אצל בתיה הוא גדל איפה? בבית פרעו. מטבע הדברים, היא הייתה צריכה, כמו שאומרים, לקבל אישור מאביה לגדל ילד עברי. הוא הרי יוזם להשמיד את העם היהודי. אבל מה יעשה האבא? והבת שלו אומרת לו, אני מתה עליו. אבא, רק אל תעשה לי את זה. אני רוצה אותו. לא יהיה, להבדיל, כמו אדם שמגדל כלב מחמד. אנחנו יכולים לקחת מהילדים את הכלב מחמד הזה? לא. כל שכן ילד שנקשרה בנפשו אליו. הילד הזה לא גדל בית יהודי. הוא גדל בית יהודי עד גיל שנתיים. אבל כנראה שהוא היה מאוד מאוד מוכשר. מאוד מוכשר. כושר הקליטה שלו, התפיסה שלו, שהרי גם כשהוא היה קטנצ'יק, בן 9 חודשים ובוכה, כבר אז ראתה בתיה, ונער עברי בוכה. כאילו היה נער. יש הבדל בין בכי של תינוק ובין בכי של נער. היה מאוד מאוד עם פוטנציאל מאוד גבוה וכו'. והוא גדל שם ומחסר לתרבות האלילית, לתרבות הזימתית שיש אצל הארמון המצרי, לאכזריות, למידות הרעות, ונחסר לכל הדברים האלה. והילד הזה נפשו ממאנת לקלוט שום דבר מהדברים השליליים האלה. והנה רבותיי, הוא גדל, יוצא ורואה את אחיו העברים. מטבע הדברים, בגלל שהוא נימול, זה תמיד הסימן שמזכיר שהוא יהודי. וששם בבית המצרי הוא רואה שכולם ערלים, אז הוא יודע, עברי אנוכי, יודע. וכך הוא יוצא, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ומתקומם, מה זה? למה אתה עושה את הדבר הזה? למי את פוגע במצרי? למחרת הוא יוצא עוד פעם, הצדק שלו מפעפע. הוא רואה איש עברי מכה איש עברי מאחיו. כמו בבחירות האלה מתחילים כבר כל אחד עם אגרופים הדדיים. אז הוא אומר, רשע, למה תקם לך? מה אומר אותו רשע? אתה רוצה שאני, אני מיד אדליף אותך למשטרה, יפתחו לך תיקים וכו'. אתה רוצה להרוג אותי כמו שהרגת את המצרי? הבין משה שהוא סכנת נפשות, ברח ונמלט. המצרים לטבו אחריו, אבל הוא ברח, הגיע למדיין. הוא מגיע אל באר, והוא רואה שם 7 בנות מדיין, בנותיו של יתרו הכהן, כומר לעבודה זרה. הוא רואה שהגברים מתנכלים להם, במקום לתת להם, לעזור להם, בדיוק הפוך. משעבדים אותם, לדלות, מטרידים אותם מטרדות מיניות. אז הצדק של משה אצלו גובר, כמו במצרים. ויקום משה ויושיען, ויש כצונם. הוא נמצא בארץ זרה, הלבוש שלו מצרי, הבולשת המצרית רודפת אחריו. כל אירוע שהוא עושה, שיכול לתת שם, שמישהו כאן נמצא, זה יזכיר אותו. הצדק שלו כל כך גדול. זה המאפיין מנהיג יהודי, צדק. ואז רבותיי, באמת יתרו נחשף אליו, נותן לו את סיפורה ביתו. עכשיו רבותיי, בואו ונראה. הקדוש ברוך הוא מתגלל למשה רבנו, הוא אומר לו, בוא אני אשלח אותך. מה הוא אומר? לא יש דברים אנוכי. אצלנו הולכים פרסומות, מה לא עושים בשביל שיבחרו בי. משה רבנו, האיש הזה, הנבון הזה, המושכל הזה, החכם הזה, איש הצדק, אומר, לא, אני, כל הקדוש ברוך הוא, אני לא יש דברים. אומר לו, אני אצמיד אליך סלחות מדופלם, אהרון אחיך, סלחות מדופלם. אומר, לא אני. והקדוש ברוך הוא מפציר בו, עד בוש, עד שהוא הסכים. ללמדנו, מוריי ורבותיי, הפרשה מלמדת אותנו, שבשביל להיות מנהיג לאומי א' הוא צריך להיות מושכל, הוא צריך להיות נבון, אבל עיקר העיקרים אישיות בעל מידות, ישר דרך, רודף צדק, בורח מן הכבוד. וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. שלום וברכה.